ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף צדי דלת. השיעור מבוסס על דף כמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 14 שורות מלמעלה. אנחנו מתחילת מסכת עירובין המלצנו לכל אחד להצטייד בספר ציורים. אנחנו המלצנו באופן פרטני על הספר פירוש חי, וכעת יש לפתוח ציור מספר 69. אומר המשנה, חצר שנפרצה לרשות הרבים, המכניס מתוכה לרשות היחיד, או מרשות היחיד לתוכה, חייב, דברי רבי אליעזר. לפי פשוטם של דברים, המילה מתוכה מתייחס לחצר שנפרץ לרשות הרבים. ומכך שכתוב חייב על מי שמכניס מאותו חצר לרשות היחיד, סימן שלפי רבי אליעזר החצר וכעת, וזה ישתנה, אבל כעת משמע שכל החצר דינו כרשות הרבים, אחרת לא היה כתוב חייב. חייב משמע שהוא חייב מדורייתא, אז זה אך ורק אם נגדיר את החצר כרשות הרבים, ואז מי שמכניס משם לרשות היחיד, אז הוא עבר איסור הוצאה והכנסה מדורייתא. נמשיך במשנה, וחכמים אומרים מתוכה לרשות הרבים, או מרשות הרבים לתוכה, פטור, מפני שהיא ככרמלית. יש גם לשים לב שהחכמים מביאים דוגמה אחרת מזה של רבי אליעזר. רבי אליעזר דיבר על מהחצר לרשות היחיד, והחכמים מדברים מהחצר לרשות הרבים. והם אומרים, מי שמכניס או מוציא מרשות, מאותו חצר לרשות הרבים, אין כאן איסור דורייתא, בגלל שהחצר מוגדר ככרמלית. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל פטור, אבל מותר לכתחילה לא, היינו להעביר מרשות, מהחצר לרשות הרבים לכתחילה לא, אפילו תוך 400, גם אם מדובר במעבר קצר כזה, דלאו רשות הרבים היא, החצר אינו רשות הרבים אלא קרמליטי, ומאחר שכן אתה לא יכול להעביר מקרמלית לרשות הרבים לא שום קשר לטווח או לאורך המקום. והוא הדין נמי מתוכה לרשות היחיד. זה המקרה שציין רבי אליעזר התנא קמא. הוא הדין כוונה, הוא גם יהיה פטור אם מוציא מהחצר לרשות היחיד, כי גם זה מכרמלית לרשות היחיד. אבל לכתחילה כמובן אסור, כי אתה מעביר מרשות אחד לרשות אחר. הגמרא, ורבי אליעזר, כאן הגמרא מעלה קושיה, משום דנפרצה לרשות הרבים, בגלל שהחצר נפרץ לרשות הרבים, הביא לרשות הרבים, כך היה משמע, וכך הסברנו את המשנה, כי מה שכתוב המכניס מתוכה, מאותו חצר לרשות היחיד חייב, משמע שהוא החצר לרשות הרבים, ורק בגלל שנפרץ המחיצה, זה הופך אותו לרשות הרבים. הגמרא עונה בתשובה ראשונה, לכן יש כאן מספר רומאי אחד במעוין, ועוד כמה שורות אתם תראו שכתוב באמצע שורה ואי בית אימה, הבלטנו פס מפותר, וגם זה מספר 2. אז התשובה הראשונה, אין רבי אליעזר לתמי, מה שאנחנו הבנו זה נכון, החצר הזה הופך להיות רשות הרבים, וזה רבי אליעזר לשיטתו. עוד מעט נחזור לזה. קודם ברצוני להתייחס למבנה הגמרא. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו כותל, שבין חצי רשות הרבים שנפרצה מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, כבר ראינו. תחת הכותרת מבנה אתם רואים המעוין שתי אפשרויות במה חולקים. אחד, מקרה דלא ניכר מקום המחיצות, והמחלוקת הווי בעניין רבים שבררו דרך לעצמן. שתיים, מקרה שמקום המחיצות ניכר, והמחלוקת בעניין צידי רשות הרבים, אי כרשות הרבים הווי או אינו כרשות הרבים. אנחנו חוזרים לגמרא עם ציפייה לתשובה לשאלה. רבי אליעזר, ממה שלמדנו במשנה, משמע שבגלל שנפל המחיצה בין החצר לרשות הרבים, החצר הפך להיות רשות הרבים, מזה שרבי אליעזר אומר שמי שמכניס מאותו חצר לרשות היחיד חייב, סימן שאותו חצר הפך להיות רשות הרבים. הייתכן? אז הגמור עונה כן. זה התשובה הראשונה. אין רבי אליעזר לטעמי, מה שראינו כאן זה רבי אליעזר לשיטתו. תתניה, רבי אליעזר רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, כבקבנו את רבי אליעזר כי זה השיטה שבו אנחנו עוסקים. מה נאמר בשם של רבי אליעזר? רבים שבררו דרך לעצמן. היה לרבים דרך, נתיב או שביל באמצע שדה מסוים. מה שבררו, בררו. אז הבחירה שלהם תופס. אומר רשי, מה שבררו ואינו רשאי הבעל השדה לגודרה. על מה קנו לה? אז כאן אותו דבר. המחיצה נפלה, וכפי שאמרנו בהקדמה, הוא לא ניכר מקום המחיצות, והרבים גלשו לתוך אותו מקום שהיה חצרו של פלוני. אז מה שבירור, בירור הזה הופך להיות רשות הרבים, ומילא מי שמכניס מי שם לרשות יחיד חייב. הגמרא שואלת, איני, האם זה מדויק מה שאמרנו? ואמר רב גדול אמר רב, מה שמובא במקור בשם רבי אליעזר, והוא שעבדה להן דרך באותה שדה. זה לא סתם שהם בחרו לדרוך על איזושהי שדה ולהגיד שזה שלהם. לא, היה להם פעם דרך באותה שדה, נאבד להם הדרך, וכעת הם מחסירים לעצמם הדרך על ידי הבחירה שלהם. אבל זה לא מה שקרה במשנה. וחיתמה החנמי, כן, זה מה שקרה במשנה, כגון שעבדה לדרך באותה חצר ועל מקום המחיצה בלבד חולקים, וזה מובא, הפירוש שהוספנו עכשיו זה על פי רשי, ונפנה לרשי. וחיתם החנמי כשעבדה להן הדרך באותה חצר שאין מקום המחיצה ניכר, ובני רשות הרבים מרחיבים רשות הרבים לתוכה במקצת, ויאמרו שעד כאן היה רשותן. וכי אמר רב אליעזר רשות הרבים היא באותו מקום מחיצה, כאמר שאלו עוררים עליו שהם כעת טוענים שזה תמיד היה רשות הרבים. האם נפרש את המשנה ככה? והאמר רבי חנינה, עד מקום מחיצה מחלוקת. משמע שעל כל החצר חולקים. והדרה קושי לדוכתה, ואז חוזרת הקושייה, משום בדי נפרצה רשות רבים, זה הופך את החצר להיות רשות רבים? הגמרא מתקנת, אימה, על מקום מחיצה מחלוקת. זה כמו מה שנאמר מקודם, וחיתמה, באמת על מקום המחיצה קיים המחלוקת בין התנא קמא, רבי אליעזר וחכמים. רבי אליעזר הוא לשיטתו רבים שבירו להם דרך לעצמן מה שבירו, ואז עד כאן נתנו הסבר למה שהיה נראה תמוע במשנה, שהחצר הפכה להיות רשות רבים, לא עד כדי כך, אלא מקום המחיצה שהפריד בין רשות הרבים לחצר, אותו, נגיד אותו פס, זה נקודת, זה הנושא של המשנה, ועל זה דיבר רבי אליעזר. ואי בעיית אימה ברשות, בצידי רשות הרבים כמפליגי. ונקדים ונאמר שמקום המחיצות ניכרות. נכון, נפל הקיר, המחיצה, הכותל נפל, אבל אפשר לזהות, לראות איפה עמד הכותל הזה, ובכל זאת, לפי רבי אליעזר, דינו כרשות הרבים. ואנחנו נסתכל ברש"י, ואי בעיית אימה לעולם כשמקומות מחיצות ניכרות, ואפילו החימה שבילי רבי אליעזר למקום מחיצה רשות הרבים. וכסבר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו. אנחנו חוזרים לגמרא, נקרא עוד פעם, ואי בעיית אימה, נוכל להגיד תשובה חלופית, דהיינו לפני כן אמרנו שהנושא הוא בעניין מקום מחיצה לא ניכר, וכעת אי בעיית אימה מקום המחיצה ניכר, והמחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים זו איך להגדיר אזור כזה שנקרא צידי רשות הרבים. בצידי רשות הרבים כמפליטתי רבי אליעזר סבר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו, ממילא מי שמעביר חפץ משם לתוך רשות היחיד יהיה חייב. ורבנן סברי צידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמו. הגמרא שואלת אם המחלוקת ביניהם הוא על הגדרת צידי רשות הרבים, למה שלא נציג את המחלוקת על זה בדיוק? למה נדבר על מחיצה שנפרצה, חצר שנפרצה לרשות הרבים כדי להגיע לנקודה הזאת? ולפלוג בצידי רשות הרבים דלמה. למה שלא נשמע מחלוקת ביניהם על צידי רשות הרבים באופן כללי? תשובה, אי הפליגו בצידי רשות הרבים דלמה, אם היו מציגים את המחלוקת שלהם ככה, הווה אמינא כי פליגי רבנן עלי דרבי אליעזר, מתי רבנן חוקים הרבי אליעזר ויסברו שאינו כרשות הרבים? הנימילי, היכא דאיכא חיפופי. מצב כזה הוא הדוגמה הרגיל של צידי רשות הרבים. אנחנו נפנה כל אחד לציור מספר 71. ורש"י גם באופן מילולי מסביר מה זה חיפופי. אומר רש"י, הני מילי היכא דאיכא חיפופי, סתם צידי רשות הרבים איכא חיפופי. מה זה? נועצים יתדות, אבנים גדולות, סמוך לכותל, כותל של המבנים שהם לאורך הכביש. ולמה שמים אבנים גדולות האלו? שלא יזיקו קרונות אלו שנקרא זה התחבורה שעוברת ברשות הרבים, החיפופי האלו, האבנים האלו, הם מרחיקים אותם מלשתפשף בבניינים עצמם. והוא אוויר שביניהם לכותל, שבין האבנים האלו והכותל, קרי צידי רשות הרבים. ובהו, הווה אמינא, הוא דפליג רבנן ויאמרו לאו רשות הרבים, ויאסור לטלטל מתוכו לרשות הרבים משום דיקה הפסק, ולא איילי בהה רבים להדיה. אבל האחר במקרה שלא מדובר בחיפופי אלא שהקיר נפל, אימה מודו לי, היה מקום לחשוב שהרבנן יודו לרבי אליעזר שזה סוג של צידי רשות הרבים שהוא שדינו כרשות הרבים. נחזור לגמרא, נקרא עוד פעם, הווה אמינא כי פליגי רבנן על ידי רבי אליעזר בעניין צידי רשות הרבים, אם המחלוקת היה מוצגת בצידי רשות הרבים דאמה, אני מילי היכא דאיכא חיפופי. אבל היכא דלכא חיפופי, אימה מודו לי. היה מקום לחשוב שהרבנן יודו לרבי אליעזר במקום המחיצה יחשב רשות הרבים. כמה שמלן בזה שהמחלוקת הוצגה בדוגמת חצר שנפרצה, אנחנו מבינים שגם במצב כזה, במקרה כזה, שאין חיפופי ומדובר במקום המחיצה, הוא צידי רשות רבים, ובכל זאת הרבנן בשלהם שאינו, אין דינו כרשות הרבים. הגמרא שואלת, והה מתוכה כמר, זאת אומרת למה שהזכרנו מוקדם יותר, מה שכתוב במשנה משמע שלא חוקים על, על המקום המחיצה אלא על כל החצר, כי כתוב, כתוב במשנה מכניס מתוכה לרשות היחיד, אז משמע שכל החצר לרב אליעזר הוא רשות הרבים ולא רק מקום המחיצה. הגמרא עונה, המחלוקת הוא רק המקום המחיצה ולא על כל החצר, אז למה כתוב מתוכה? היידי דאמרו רבנן מתוכה וכוונתם לכל החצר, הם אמרו שמי שמעביר מתוכה לרשות הרבים, מה מזה מתוכה אצל החכמים? מכל החצר לרשות הרבים הוא יהיה פטור. אז מאחר שהחכמים השתמשו במילה מתוכה וכוונתם באמת לכל החצר, אמר אי הוא נמי רב לזה גם כן השתמש במילה מתוכה, אבל דינו שמה שנקרא החצר דינו כרשות הרבים זה רק המקום המחיצה. שואלת הגמרא, ורבנן הם הופיעו במשנה אחרי רב לזה, אמר רבי אליעזר צידי רשות הרבים, דהיינו מקום המחיצה בלבד לפי רבי אליעזר הוא רשות הרבים, ומהדרו לי אינו מתוכה, והחכמים מגיבים על כל החצר, הרי על החצר עצמה הרבנן מודים שהוא קרמלית, אז מה שהוא חסר פה בדו שיח, רבי אליעזר מצד אחד הוא אומר, הוא מדבר על צידי רשות המדיין ומקום המחיצה, והם עונים לו על כל החצר. הגמרא עונה ומסבירה הדו שיח ביניהם. הכי כאמרו לרבנן רבי אליעזר, כך אמרו הרבנן לרבי אליעזר, מי לא כמודית לן היכא דטלטל מתוכה לרשות רבים, רשות רבים לתוכה דפטור. אתה, נכון שאתה מודה לנו שמי שמטלטל מהחצר, אותה החצר הפרוצה שמטלטל מתוך אמצע החצר לרשות רבים ומרשות רבים לתוכה, הוא יהיה פטור. ומי שהיא קרמלית, החצר עצמה דינה כקרמלית, ואתה מודה לנו בזה, צידי נמי לא שנה, גם לגבי צידי רשות הרבים אין הבדל, שגם גם משם יהיה פטור. ורבי אליעזר עונה, הטעם בניין החצר עצמה לא כדרסי לרבים. לכן אני מסכים איתכם שדינו כקרמלית, הרבים לא דורסים שם. אבל כשמדובר במקום המחיצה, כדרסי לרבים. ולכן אני מגדיר את הצידי רשות רבים האלו כרשות רבים, וממילא אמרתי שמי שמכניס משם, מאותו מקום המחיצה לרשות היחיד, יהיה חייב. הגענו למשנה חדשה, אבל לא לפני שנמליץ על ציור מספר 72. נציין תופעה שקורה הרבה מאוד בשס, שאנחנו נלמד את המשנה וכתוב פה ביטוי משתי רוחותיה שני צידיה, המשמעות הראשונית היא לא כמו מסקנת הגמרא בנושא. אז יש פשוט כל אחד להיות מוכן לשינוי הזה. אומר המשנה, חצר שנפרצה לרשות הרבים, ורשי מוסיף פה, נפרצה בשבת לרשות הרבים משתי רוחותיה. הביטוי, אני חוזר עוד פעם, משתי רוחותיה, משמע משני צדדים שהם אחד מול השני. כלומר, אם הצד המזרחי נפרץ, אז גם צד המערבי נפרץ. זה מה שאנחנו חושבים, פירוש הדבר משתי רוחותיה. וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו, וכן מבוי שנטלו קורותיו או לחייו, מותרים באותה שבת, ואסורים לעתיד לבוא. דברי רבי יהודה, לעתיד לבוא, כוונה שבת הבאה. למה בכל זאת מותר באותה שבת? אמרנו וראינו בעבר, כלל, הועיל והותרה, הותרה. כך אומר רש"י, מותרים לאותה שבת, הועיל והותר למקצתה, דיינו בכניסת השבת, הכל היה מסודר. זה שהתקלקל באמצע שבת, זה לא מוריד מההתר שהיה מתחילת השבת, אז המקומות האלו מותרים עד סוף אותו שבת. שיטה נוספת במשנה, רבי יוסי אומר, אם, ועכשיו רבי יוסי יגיד דבר שלא יהיה ברור באופן איך שהוצגו הדברים, אנחנו נצטרך להוסיף הסבר מעבר למילים שבמשנה. אז רבי יוסי אומר, אם מותרים לאותו שבת, מותרים לעתיד לבוא, דיינו בשבת הבאה. ואם אסורים לעתיד לבוא, אסורים לאותו שבת. אז מהמילים האלו אין שום החלטה. אז רשי מוסיף פה, ועל פי הגמרא, כותב רשי כאן, אם מותרים וכו', בגמרא מפרש רבי יוסי מחמיר, והכי כמר, כשם שאסורים לעתיד לבוא, כמו שהם אסורים לעתיד, שבוע הבא, וזה באמת גם תנא קמא אמר, כך אסורים היום. אז זה ההבדל בין רבי יוסי והתנא קמא רבי יהודה, שכי לפי רבי יוסי, אם הדבר התקלקל בשבת, זהו, צריכים לעצור, ואין היתר להמשיך כמו שהיה בתחילת, כמו שהיה מותר בתחילת השבת, עכשיו הדברים משתנים. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הנושא שכבר התחלנו אותו, כבר הכרנו אותו. אחד, חצר, שתיים, בית שנפרצו משני רוחות לרשות הרבים בשבת. לפי רב יהודה מותרים לאותו שבת, למה מוזכר שתי רוחות? תחת הכותרת מבנה, הפס הכפול שיופיע, שלבי בירור. המעוין יבליט מחלוקת רב ושמואל בעניין חצר. הגמרא, במה עסקינן? במה מדובר שהיה חשוב לתנא להזכיר שתי רוחות? היא למה בעשר שהפרצה הוא עשר אמות? מהי שנה מרוח אחת? ויש לעיין בפירוש חי ציור מספר 74 אות א'. מה שונה מרוח אחד יאמר פתחה הוא, שעשר אמות לא פוסל, הוא נחשב פתח ולא פרצה. משתי רוחות נמי, ציור מספר 74 אות ב', משתי רוחות, כמו שאנחנו הסברנו מקודם, עם שני רוחות שעומדים זה מול זה, דהיינו, אם נפרץ בצד מזרחי, אז הפרצה השנייה מצד מערבי. אז אם זה כך, אם מדובר בפרצה של עשר אמות שהוא נחשב פתח, משתי רוחות נמי, פתחה הוא, למה? אתה אומר שיהיה אסור לטלטל באותו חצר שנפרץ ברשות רבים משתי רוחותיה, זה יש שני פתחים. מה הבעיה? זה לא פרצה, זה פתח. אלא ביתר מעשר. אז מדובר בפרצה שאורכו יותר מעשר עמות, היא הכי אפילו מרוח אחת נמי. אז אם כן, אז גם פרצה מצד אחד בלבד מספיק לפסול. למה המשנה מדבר על שתי רוחות? אמר רב, לעולם, וכאן מומלץ אותו מספר ציור 74 ואות ג', לעולם בעשר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכגון שנפרצה בקרן זווית, זה פירוש שתי רוחות, קרן זווית, כמו צד מזרחי וצד צפוני, צפון מזרח, זה כאילו שתי רוחות. ולמה זה פוסל, למה זה לא נחשב, אם מדובר לפי דברי רב שמדובר בעשר רמות בלבד, אז למה זה בכל זאת נחשב פרצה ופוסל ולא פתח? תפתח בקרן זווית לא עבדי אינשי, אנשים לא בונים פתחיהם בקרן זווית. הגענו לקטע שמוקף סוגריים, אם נדלג לשנייה, רואים מעוין השני, ושמואל אמר אפילו ביתר מעשר. דיינו, רב אמר שהחצר נפרץ בעשר ובקרן זווית, שמואל אומר אפילו מדובר ביתר מעשר. ואז השאלה הגמר תשאל, היא הכי מרוח אחת נמי, למה דווקא משתי רוחות? אנחנו כעת נתייחס למבנה הגמרא לגבי הקטע שבסוגריים. אנחנו הוספנו בכוכבית בשוליים אחרי הסוגריים מופיע שיטת שמואל בניין חצר, כמו שדילגנו כדי לראות באופן מיידי שרב מצד אחד מדבר על פרצה של עשר עמות, ושמואל מדבר על אפילו מיתר מעשר. אבל מיד אחר כך אנחנו כותבים שמואל מתייחס לפרצה דבית, ולכן אתם יכולים לראות איפה שעצרנו אחרי שדילגנו בשורה הבאה, אחרי שהגמרא שואלת יחי מרוח אחת נמי, הגמרא עונה משום בית, והמילה בית מופיע בפפיון, ובפפיון ההוא אנחנו שומעים דברי שמואל. איפה ראינו פפיון מקודם? בשורה שנייה, בתחילת הקטע שבסוגריים, שם כתוב וכן בית, שם זה המשך דברי רב. אנחנו כותבים בהמשך בשוליים, לפני שתתקדם, לפני שאתה תתקדם בשיטת שמואל בבית, מומלץ לחזור לסוגריים ולומד שיטת רב בניין בית, ואחר כך להמשיך בשיטת שמואל. אז זה מה שאנחנו התחלנו ונמשיך בעיצה הזאת. לא לפני שאולי נגיד את ה... כבר אמרנו, אבל בשוליים השניים תחת הכותרת מבנה כתבנו אצל הציור של הפפיון מחלוקת רב ושמואל בעניין בית של משנתנו. ולכן הגענו להזדמנות לחזור לשורה שנייה מלמעלה, תחילת הקטע שבסוגריים, וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו, שגם במצב כזה הבית הופך להיות מקום שאסור בטלטול. הבית הזה נפרץ משתי רוחותיו לרשות הרבים. אז בכל הדעות אפשר לומר שיהיה אסור בשבת הבאה. לגבי אותו שבת שנפרץ ראינו מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, אבל פרצה משתי רוחות הוא בעייתי. מה ישנה מרוח אחת, ימינן, שמרוח אחת אין כאן פגיעה, אין בעיה, כי המשנה לימדה כל הבעיה הוא משתי רוחות, אבל ברוח אחת אין בעיה, דימינן, פי תקרא יורד וסותם. שפת הגג במור עינינו יורדת וסותמת, אז אין כאן שום פרצה. אז משתי רוחות נעמי, למה פי תקרא ויורד וסותם? למה שלא נאמר אותו דבר בעניין או בדוגמה של פרצה משתי רוחות? אמרי דבי רב משמי דרב, ציור מספר 73, כגון שנפרץ בקרן זווית וכיוויו באלכסון, דלקה למימר פי תקרא יורד וסותם. הגג הוא בשיפוע, זה הכוונה באלכסון, הוא בשיפוע, ומאחר שהוא בשיפוע אין פי תקרא. פי תקרא זה תופעה שנוכל להגיד כששפת הגג הוא ישר, הוא לא אלכסוני אלא הוא ישר, נגיד נמצא קורה שהיא ב-90 מעלות, צד אחד ישר והצד התחתית של הקורה נכנס פנימה בזווית של 90 מעלות, אז הקורה הזאת מאחר שהוא ישר כיוון מטה ממשיכים אותו ואומרים פי תקרא יורד וסותם. אבל מאחר שמדובר באלכסון, אז אי אפשר להגיד פי תקרא יורד וסותם. אנחנו ממשיכים כעת, ושמואל אמר אפילו ביתר מ-10. שמואל כאן מתייחס לחצר שנפרץ, וזה מופיע ברשי. תשימו לב על הדייקנות והרגישות למבנה גמרא, ואנחנו ניסינו להתייחס לזה דרך הסימונים. רשי, ושמואל אמר מתיתין אפילו ביתר מ-10, ולא מתנעלי אלא בשתי רוחות, כדי מפרש ועזיר, כמו שהוא יפרש. והחצר כמהדר שמואל, וזה מה שעשינו מקודם דרך הסוגריים, ודילגנו מהתייחסותו של רב לחצר מיד להתייחסותו של שמואל בעניין חצר, וזה מה שרשי כותב, והחצר כמהדר שמואל. הגמרא שואלת, אם אתה אומר ש אפילו ביתר מ-10 זה מידת הפרצה, יחי מרוח אחת נמי, למה כתוב דווקא שנפרצה משתי רוחותיה? גם מרוח אחת זה יהיה בעיה. אז הגמרא עונה שנכון, זה באמת יהיה בעיה, מרוח אחת פרצה יתר מ-10 בחצר, זה לא פתח, זה פרצה. אז למה המשנה מדברת על שתי רוחות? משום בית. בעניין בית, אומר רשי, משום בית, לא אפשר שיהיה פסול ברוח אחת. משום פי תקרא יורד וסותם. אז כאן אין פרצה, לא משנה רוחב הפרצה. גם יותר מ-10 עמות, גם 11 עמות, בכל זאת יש לך מחיצה בכוח פי תקרא יורד וסותם. מתי יתחיל להיות בעיה אצל בית? משתי רוחות. הגמרא שואלת, אתה אומר שלפי שמואל יותר מ-10, המשנה מדברת על פרצה יותר מ-10, וגם אתה אומר, אז למה שתי רוחות בגלל בית? הוא בעיית גופי תקשי, גם לגבי בית עצמו. שאתה אומר הוא פסול רק משתי רוחות, מה ישנה מרוח אחת שהוא לא פוסל דעה מפי תקרא יורד וסותם? משתי רוחות נמי נעמה פי תקרא יורד וסותם. אז גם אצל בית אני לא מבין למה דווקא שתי, למה בשתי רוחות יש בעיה. אם אתה אומר מרוח אחת והוא מדבר בפרסה יותר מ-10, בכל זאת אין בעיה בגלל שיש לך פי תקרא ויורד וסותם, גם בשתי רוחות תגיד פי תקרא יורד וסותם. וכאן שוב יש קטע שבסוגריים בהם לשם דילוג, מה, לאן אנחנו מגיעים אחרי הסוגריים, שזה מקיף בראשי שורות בשורה השביעית, מכל מקום קשיא, מה שאנחנו אומרים עכשיו משתי רוחות נמי, תגיד פיתיקה יוי וסתם, זה נשאר, זה בעיה, אז צריכים לקבל תשובה לזה, הסבין לזה. בכוכבית בשוליים כתבנו סוגריים לשם דילות, כדי לשמוע רצף הקריאה ולסיים הקושיה כמו שעשינו. בתוך הסוגריים הגמרא מעלה הקושיה נוספת ומתרצה. אז אנחנו חוזרים לקטע שבתוך הסוגריים, אבל לא לפני שנזכיר עוד פעם שהקושיה שלנו כעת אצל בית, למה לא נתיר בכוחו של פי תיקה ויוצאתי, גם אם מדובר בשתי רוחות, זה יישאר עד שנגיע לסוף הקטע שבסוגריים. שואלת הגמרא בתוך הסוגריים, ותו, מי יתלה לשמואל פי תקרא יועד וסותם? אנחנו הסברנו בשורות האחרונות שבעניין בית ברוח אחת אין בעיה, גם אם מדובר בפרצה יותר מ-10, בגלל פי תקרא יועד וסותם, זה בשיטת שמואל. ועל זה אנחנו שואלים, האם לשמואל קיים בכלל הסכמה לאמירה פי תקרא יועד וסותם? ואיתמר אכסדרה בבקעה, בשוליים תחת הכותרת מבנה הוספנו ציור של צורת בית, ואנחנו כותבים פה שמוזכר פעמיים בעמוד זה מחלוקת רב ושמואל בעניין אכסדרה בבקעה. ושוב פעם השאלה, האם לשמואל יש בכלל המושג הזה של פי תקרא יועד וסותם? והיה יתמר אכסדרה בבקעה. יש לעיין בפירוש חי עמוד 68 ציור מספר 110. רב אמר מותר לטלטל בכולה, ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות. אז הנה שמואל לא מקבל פי תקרא יועד וסותם. מה שרב אומר מותר לטלטל בכולה, זה בגלל שאומרים פי תקרא יועד וסותם. אומר רש"י, ותו מי יתלה לשמוע פי תקרא יועד וסותם דמוקמין עליו מתנית ביותר מ-10, וכמר דבית לא מצר, ואמר שמואל בריש פרקין באכסדרה בבקעה דאין מטלטלין בה אלא בארבע אמות. ואנחנו רואים שהגמרא היא הגמרא, ואפילו רש"י מקצרים, אבל מאחר שלמדנו את זה בעבר, אומרים עוד פעם, חוזרים עוד פעם, שההתר של רב באותו אכסדרה בבקעה, שבעצם גג שעומד על ארבע עמודים, אז איך מטלטלים בכולה? בגלל לפי רב פי תקרא יועד וסותם, כל הקצוות של אותו גג יורדים וסותמים את, את המקום, אז הוא מוקף מחיצות. אבל שמו אומר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות, סימן שלא אומרים פי תקרא יועד וסותם. הגמרא דוחה, הלא קשיא, כי לית ליה, מתי אומרים שלשמואל אין פי תקרא יועד וסותם? בארבע, כלומר ארבע רוחות, ארבע, כל ארבעת הכיוונים. אבל בשלוש, איתלי, אם נדרש פי תקרא יועד וסותם רק מרוח אחת, כי שלושת הרוחות האחרות סתומות, ממש פיזית סתומות, אז סליחה, אם רוח אחת סתומה ממש, אבל שלוש רוחות פתוחות, שמואל יסכים, אומרים פי תקרא יועד וסותם. מכל מקום קשיא, אם כבר לפי שמואל שיש במצב של כמה מקומות עד שלוש רוחות פי תקרא יועד וסותם, אז למה במקרה של הבית שהוא פרוץ משתי רוחות בלבד, למה פה פסול. למה אסור לטלטל? שם הרי פי תקרא יורד וסותם. אז כפי שאמרנו, עד כאן הקושיה. הגמרא עונה, כדאמרי בי רב משמי דרב, כמו שתירצנו מוקדם יותר בשמו של רב להסביר את דברו למעלה, יש לנו אגב חץ מצד הגמרא, למרות שמדובר בשתי רוחות, אנחנו פירשנו אותם שתי רוחות לפי רב, כגון שנפרץ בקרן זווית וכיוויו באלכסון. שתי רוחות היו אותו קרן זווית, כמו צפון מזרח למשל. כך הסברנו ליהי משמי דרב כדי להסביר את הבעיה של בית שנפרץ משתי רוחותיו, שנפרץ בקרן זווית וכיוויו באלכסון. אז על אותו תקן, לא אותו דבר מילולי, אבל אותו רעיון, החנמי, גם עניינו של שמועי, בניין הבית. פירוש חי, ציור מספר 81. כגון שנפרץ בקרן זווית, וכיוויו בארבע. יש צורך לומר, פי תקרא יורד וסותן מארבע רוחות. ולכן גם לכן לגבי שמואל, כפי שאמרנו מקודם, אין אומרים פי תקרא יורד וסותם אם מדובר בארבע פי תקרא. אבל חסר לנו את ההסבר, אמנם הזכרנו וההסבר כלול בציור מספר 81, אבל מבחינת הסבר מילולי לא הסברנו. ואז אומר רשי, כדאמר כדאמרי בי רב דהי שתי רוחות קרן זווית כמר, אז גם אצל שמואל אומרים אותו דבר, וכיוויו נמי אף אגב דלא איירי בי מתניתין מבי אלי לוק מי. למרות שהמשנה לא דיברה על זה, אבל היינו צריכים להסביר לטובת רב, להעמיד את המשנה שאינו כשאר תקוות אלא משופע, כמו שאמרנו מקודם, כיוויו באלכסון, ולכן אי אפשר לומר פי תקרא יורד וסותם בעניינו של רב לגבי בית. לדידי נמי גם לשמואל היי שתי רוחות חדה קרן זווית הוא, זה רק קרן זווית אחת שנפרץ, זה הכותל על פני כל הפרצה סמוך לה במזרח ובצפון, 500 לכאן ברוחב 4 ו500 ועוד לכאן ברוחב 4. אתם יכולים לראות בציור וגם בהמשך פה בדברי רשי, המדפיס גם מוסיף ציור, דהיינו בהגמרא מודפסות אתם יכולים לראות פרצה בקרן זווית ונוצר ארבע פעמים צורך לפי תקרא, ורשי כאן נותן לנו את המידות של אורך כל פרצה. אני קורא עוד פעם, וחמש עמוד ועוד וכאן ברוחב 4 נמצאו כאן 4 פיות, פי תקרא, פיות שצריך לסתום פי תקרא, וכאן רשי מאוד מפורט, בחמש עמוד למזרח. אנחנו גם הוספנו לציור האפשרות לראות את המידות האלו, אתם רואים גם הכיוונים, כותל מזרחי הוא למעלה והצורך לפי תקרא שם כדי לסתום הוא 5 אמות למזרח וחמש ועוד לצפון, הרי שתי סתימות. זה השתי רוחות של המשנה שהם יותר מ-10 ועכשיו נמסו סתימות הללו נמשכות לפנים בחלל הבית, מרוחקות ממקום המחיצה. כמה רחוק ממקום המחיצה? ארבע לכאן וארבע לכאן. וצריך לסתום פי תקרה ארבע בשפת מקצוע פרצת הכיווי המזרחי בדרומה משפת המזרחי ולכותל, וכן ארבע, כלומר ארבע עמות בשפת מקצוע פרצת הצפונית. וכאן רש"י חוזר על הדברים בתחת הכותרת לשון קצר. אנחנו בשלב הזה חוזרים לגמרא. שמואל לא אמר כרב. שמואל, להסביר את המשנה, הוא לא אימץ את ההסבר של רב. למה? אלכסון לא קטני, לא כתוב אלכסון במשנה, וזה היה הנקודה העיקרי של ההסבר של רב, אבל זה לא מבוסס במילות המשנה. אגב, יש כוכבית מצד הגמרא כאן, אפשר לחבר אותו לכוכבית דלמעלה, שמה מוזכר באותו שורה אלכסון. וכאן אנחנו ממשיכים בנקודה ארוכה, תשימו לב, על ארבע שורות מסוף העמוד. ורב לא אמר כשמואל, אם כן שמדובר בצורך לארבע פי תקרה, הוויה לאח סדרה. זה אותו דוגמה שראינו מוקדם יותר בתוך הקטע שמוקף בסוגריים. ורב לתעמד, אמר אח סדרה מותר לתרטר בכולה. תאיתמר, אח סדרה בביקה. רב אמר מותר לתרטר בכולה. זה מה שראינו מקודם. ושמואל אמר אין מטלטלים בה אלא בארבע אמות. רב אמר מותר לתרטר בכולה, אמרינן פי תקרא יועד וסותם. גם אם מדובר בארבע פי תקרא, אין בעיה, ולכן רב לא היה יכול לתאר בית שנפסל רק בגלל שיש צורך לארבע פי תקרה. לפי רב זה לא דבר שהוא מהווה בעיה. ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות, לא אמרינן פי תקרה יועד וסותם. ולכן לפי שמואל היה אפשר להסביר את הפסול של הבית בגלל הצורך לארבע פי תקרה, כמו שהסברנו וכמו שראיתם בציורים. בעשר נוסיף פה לגבי האחסדרה. בעשר כולי אלמה, דהיינו רב ושמואל לא פליגי. אומר רש"י, בעשר כולי אלמה לא פליגי, דבלב סתימה פי תקרה נמי פתחים הם. זה שזה פתוח אפילו בארבע רוחות, אין בעיה, כל אחד נחשב פתח. כי פליגי המחלוקת רב ושמואל ביתר מעשר. ואיקה דיאמרי, ביתר כולי אלמא לא פליגי, כי פליגי בעשר. לקראת המימרה הבאה בגמרא בעניין קורה, יש לעיין בציור מספר 85. נציין גם שרש"י ששייך לצדיהי עמוד א', הרש"י הראשון נמצא כאן בצדידה לנו ב'. אנחנו נקרא כמה מילים של הגמרא ואז נחזור לרש"י כאן. והדיאמר רב יהודה, ואנחנו כאן ממשיכים לצדיהי עמוד א', מה אומר רב יהודה? קורא ארבע, קורה שהוא ברוחב ארבעה טפחים, מתיר בחורבה. ורב נחמן אמר רבא ברבוע, קורה ארבעה מתיר במים. מני, מי עומד מבחינת תנאים, מבחינת דעות קודמות, ראינו רב ושמואל, אז לפי איזו דעות קודמות נאמרו הדברים האלו, שהקורה לפי רב יהודה יתיר בחורבה, ולפי רב נחמן אותו קורה ארבעה יתיר במים. מני, אז הגמרא עונה, להחלישנה דאמרת בעשר לא פליגי. אז בעשר הקורא היא עד עשר אמות ודברי הכל, ואין מחלוקת שזה יכול להועיל. דברי הכל רב ושמואל יסכימו שהקורא תועיל. להחלישנה דאמרת בעשר פליגי, אפילו בעשר יש מחלוקת, אז ההתר של הקורא שהוזכר יהיה כרב, שלפי רב אומרים פי תקרא יורד וסותם גם מארבע רוחות, וכדי שהקורא תועיל שיהיה מותר או לשאוב מים מתחתיו או לטלטל מתחתיו כמו בעניין הקורא, נצטרך לארבע פי תקרא שתי הקצוות של אותו קורא ושני הצדדים של הקורא, הכל לפי מה שאפשר לראות ולהבין מהציור. כפי שאמרנו, אנחנו רוצים לחזור לדף, לסוף צדי דלו מבית רשי, שם בסוף העמוד, קורא ארבעה מתיר בחורבה, חורבה הפרוצה ברשות הרבים ונאסרה בטלטול, ויש בה קורא ראשיה נתונים על שני יתדות. הקורא נשענת ומוחזקת על ידי אותם שתי יתדות שאתם יכולים לראות בציור. מותר לטלטל תחתיה מתחת לאותו קורא, וארבע פיותיה יורדים וסותמים, שניים בצידה ושניים בראשיה של הקורא. אז ארבע פי תקרא, פי ארבע פיות של הקורא שיורדות וסותמות וכאילו מקיפות את האזור שמתחת לקורא. ופירטנו כעת לפי מי יועיל הקורא בנסיבות שהזכרנו. אנחנו ממשיכים כאן בצדיהי עמוד א', שורה חמישית, עם שורות שמסומנות כקושיה ארוכה. הכוונה הוא לשורות בערך 8-9 שורות הבאות, ומיד אחרי זה יהיה תגובה, נקרא זה תשובה לקושיה, שגם מסומנת כתשובה ארוכה, 5 שורות. הגמרא, למה? עכשיו נזכיר שמות שעוד מעט נראה מה הם אמרו, אביי ורבא. למה אביי ורבא שנראה עוד מעט? בפלוקתא דרב ושמואל כמפליגי, שהם חולקים במחלוקת מקבילה למחלוקת שלמדנו, רב ושמואל בעניין אכסדרה. אז על מה דיברו אביי ורבא? תאיתמה סיכך אגבי אכסדרה. נציין ש הזכרנו את זה גם לפני שני דפים בדף צדי ג', ראינו שם גם ציורים המתאימים, וגם פה בפירוש חי ציור מספר 86, מי שסיכך אגבי אכסדרה, מקום שמכוסה בגגון, נגיד שחך במקרה שלנו, ויש לו ארבע עמודים, ואומר הגמרא אכסדרה שיש לה פצימין שרה, אותם פצימין אחד הם נגיד עמודים שאחד בתוך שלושה טפחים של השני מהווים את המחיצות, והוא סיכך אגבי אכסדרה שיש לה פצימין שרה, אין לה פצימין. אביי אמר כשרה, ורבא אמר פסולה. אז איפה המחיצות שאביי יכול לסמוך עליהם לומר כשרה? הרי מדובר פה באכסדרה שאין לה פצימין. אביי אמר כשרה, אמר פי תקרא יורד וסותם, ורבא אמר פסולה, לא אמר פי תקרא יורד וסותם. למה אביי שהוא מכשיר כרב, ראינו רב מכשיר באותו אכסדרה בפיקה על סמך פי תקרא יורד וסותם, וגם כאן הסוכה נחשב עם מחיצות מכוח פי תקרא יורד וסותם, ורבה כשמואל רב אשר פוסל הוא כשמואל שלא אומר פי תקרא ויועד וסתם. הגמרא עונה או מגיבה עליבה לומר שהמחלוקת היא מקבילה, נגיד לזה, נגיד אחת על אחת, זה לא. עליבה דשמואל כולי אמה לא פליגי. נסתכל ברש"י, שורה ראשונה, עליבה דשמואל כולי אמה לא פליגי, כלומר, ודאי כדי כאמרת אביי שהוא הכשיר כרב ולא כשמואל. אביי שמכשיר אותו אותו אכסדרה שבלי פצימין שיתה קשרה, זה כרב ולא כשמואל. דמודה אביי דלשמואל פסולה, דכיוון דבאכסדרה תהנך פיות תקרא, כשהפי תקרא יורד וסותם בדוגמה שהתייחס אליו שמואל לאכסדרה נעשו, כש הפי תקרא יורד וסותם, זה בא להקיף לי ולסגור את המקום שבתוכם. זה נקרא שפי תקרא לאחסדרה נעשו, ואפילו הכי אסר בטלטול שבת. כל שכן, דלא מהני לעניין סוכה, דלא לסוכה אבידי. כשאנחנו דיברנו על סיכי חגה באחסדרה, ואתה רוצה לומר שפי תקרא יורד וסותם, זה לא סתימה לשם מחיצת סוכה, אז זה ודאי לא יועיל. אם, אני חוזר עוד פעם, אם הפי תקרא יורד וסותם עשוי, הפי תקרא הזה עשוי לאותו מקום לסגור את הקטע שבתוך האחסדרה וזה לא מועיל, ודאי הפי תקרא אצל הסוכה שהוא לא נעשה לשם סוכה, ודאי הוא לא יועיל. אנחנו נחזור לגמרא ומיד אחר כך לרש"י. אז כבר קראנו בגמרא והסברנו דרך רש"י שעליבא דשמואל כולי אמה לא פליגי, אין ניסיון מצד אביי שמכשיר להגיד שיטתו בתוך שיטת שמואל, זה ודאי שלא. כי פליגי כל המחלוקת אביי ורבה עליבא דרב, זה נמצא או, זה בתוך שיטת רב. אביי שהוא הכשיר כרב, זה ניתן להבין, כמו שרב אמר אותו אכסדרה בביקה מותר לטלטל בתוכה על פי הכוח של פי תקרא יורד וסותם, אביי אומר הסוכה תהיה כשרה, תהיה סוכה עם מחיצות מכוח פי תקרא יורד וסותם. ורבה שהוא פוסל בסוכה, הוא אומר עד כאן לא, כמו רב היה מקל מתי הטעם בעניין אכסדרה בביקה, אלא דהני מחיצות לאחסד רבידי, כשהמחיצות יורדות הן יורדות עם המטרה לסגור להקיף את מה שמתחת לאחסד, שזה נקרא מחיצות לאחסד רבידי. אבל האחר בניין סיכך אגבי אחסדרה דהני מחיצות, המחיצות שבאות מכוח פי תקרא לאו לסוכה אבידי. ורש"י אומר כאן לאו לסוכה לשם סוכה, הפי תקרא הוא לא לשם סוכה, אף אגב זה לא בא עם מחיצות לשמן, למרות שהדין לשמה, אנחנו מכירים את הדין לשמה בכמה מצוות אחרות, בעניין מצוות ציצית צריכים לקשור את הציצית לשם מצוות ציצית, לשם מאפיות מצה לליל פסח צריכים שהמצות יהיו לשמן לשם מצוות מצה. אז למרות שהצורך או הדרישה שיהיה לשמה לא קיים אצל מחיצות סוכה, זה הכוונה ברש"י לשם סוכה, פגב ולא באי מחיצות לשמן, כולי היי מיה לא מכירים. אבל עד כדי כך להגיד שהפי תקרא של האכסדרה יהיה לטובת סוכה, זה מרחיק לכת. זה לכן רבה יגיד שלמרות שרב מקל בסדר בביקה, פה הוא לא היה מכשיר. תהני מחיצות לאו לסוג אבידי, לא, אז לא אומרים פי תקרא יורד וסוטה, למרות שאנחנו מקליטים השיעורים במסגרת דף היומי. אנחנו כעת נגלוש עד לסוף הפרק בכל זאת. הנושא שמופיע כעת בשוליים, ביאור שיטת רבי יוסי, האם הוא אוסר או מתיר לאותו שבת במקרה של חצר שנפרצה לרשות הרבים בשבת. אנחנו התייחסנו כבר לשאלה הזאת וגם קראנו את הרשי שגילה לנו את התשובה לבירור הזה. וגם עוד שיטת שמואל, אם יש לפסוק כרבי יהודה שמתיר לאותו שבת. הגמרא, רבי יוסי אומר אם מותרים, וכפי שאמרנו כשלמדנו את המשנה, מילותיו של רבי יוסי במשנה לא היו בהם הכרעה, היה אפשר להבין לכאן ולכאן. לכן הגמרא רוצה לדעת, היא באה לו, רבי יוסי לאסור או להתיר לגבי אותו שבת, מה הדין? האם מותר לטלטל באותו חצר או לא? אמר רב ששת לאסור, הוא בא להחמיר, דהיינו כשם שאסור בשבת הבאה אם לא מתקנים את הפרצות, אז גם בשבת הזאת ברגע שהמחיצה נפלה יש איסור טלטול שם באותו חצר. וכן אמר רבי יוחנן לאסור, תניה נמי הכי, יש ברייתא שמסייעת לכך. אמר רבי יוסי כשם שאסורים לעתיד לבוא, כמו שאסורים לשבת הבאה, כך אסורים לאותו שבת. התמר רב חייא בר אשי, אמר רב הלכה כרבי יוסי, ושמואל אמר הלכה כרבי יהודה, שלמרות שניטל קורותיו ולחייו באותו מבוי לדוגמה, אם מותר לאותו שבת. ומי אמר שמואל אחי לפסוק כרבי יהודה בלחי וקורה? והתנן, ואנחנו כאן מתחילים קושיה שמסומנת בגמרות השס עוזר הגמרות שלנו כקושיה ארוכה בערך 7-8 שורות. אז הגמרא שואל האם שמואל אמר אחי לפסוק רבי יהודה, והתנן אמר רבי יהודה במה דברים, שצריך להודיע. אנחנו לא ניכנס לסוגיה שלמדנו כבר בעבר בעניין צורך לחדש או להניח עירובים שונים. אז במה דברים שצריכים להודיע לאנשים בעירובי תחומים, כי לפעמים זה חוב לאחרים. אם אני רוצה לעשות עירוב תחום לכיוון צפון, זאת אומרת אלפיים, אם אני מרחיב את ההליכה לכיוון צפון בתוספת 2,000 אמה, זאת אומרת, זה אומר שאותו שהניח הונח עבורו עירוב התחום לא יכול ליצור אפילו אמה אחת לכיוון דרום. מה יהיה עם אותו אדם שני שאני חשבתי עליו בהנחת עירוב התחום? מה אם הוא כן רוצה ללכת דרומה? אז בזה עירוב תחום נחשב חוב, הפסד לאדם השני, אז לכן אני צריך להודיע לו על כך ולקבל הסכמתו על כך. זה נכון לגבי עירובי תחומים, שלפעמים זה נחשב חוב לו, אבל בעירובי חצרות מערבים, אני יכול, יש כמה בתים בעירובי חצרות, אז אני יכול להניח מזון עבור השכן. אני עורך עירוב חצרות שזה מאפשר טלטול חבצים מהבית לחצר, מערבים בין לדעת בין שלא לדעת, לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין שלא בפניו. העירוב חצרות הוא דווקא לטובת בן אדם, אין צד של הפסד בעניין הנחת עירובי חצרות. וימר רבי יהודה משמואל הלכה כרבי יהודה. ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין, הלכה כמותו. כאן שאלה, ויאמר לי רב חנה בגדתה לרב יהודה. בגדתה זה שם מקומו, בגדד, אז רב חנה מבגדד שאל את רב יהודה, אנחנו קבקבנו את השם הזה של רב יהודה האמורה רב יהודה, ורב חנה שאל אותו, אמר שמואל, האם יש לפסוק כמו התנה רב יהודה אפילו במבוי שניטל קורתו או לחייו? ואמר לי, והמורה רב יהודה אמר, בעירובין אמרתי לה ולא במחיצות. הקטע של, או הסוגיה של קורה ולכי, זה לא עניין של עירוב, זה עניין של מחיצה. הלכי או הקורה נחשבים כאין מחיצה. האם יש לפסוק כמו התנה רבי יהודה בניין קורה ולכי? ואז אמר המורה רב יהודה ענה שלא, שמו לא פוסק כמו רבי יהודה, הוא פוסק כמו רבי יהודה בניין עירובין כמו שראינו מקודם, אבל לא פוסק כמותו בעניין מחיצות, תהיינו בסוגיית לחי וקורה. אז עד כאן השאלה, איך זה שנאמר מקודם שאמר שמואל הלכה כרבי יהודה בזמן שהאמורה רב יהודה אמר ששמואל, שהוא הנושא שלנו, ששמואל לא פוסק כמו התנה רבי יהודה בעניין לחי וקורה? אז זה השאלה. אמר רב ענן לדידי מפרש מיני דשמואל, שמואל הסביר לי תדוי, כאן שנפרצה לקרמלית, כאן שנפרצה לרשות הרבים. אם מדובר בפרצה לקרמלית, אז אפשר להתיר, דהיינו הוא מותר לאותו שבת, אבל אם הוא נפרץ לרשות הרבים, אז יש להחמיר ולאסור לאותו שבת. נסתכל ברש"י, נפרצה לקרמלית ששרי כרבי יהודה, דינמי עתי להפוקי לבר, גם במקרה הגרוע שהוא יוציא מהמבוי החוצה לקרמלית, לאו איסורה דורייתא איתא, קרמלית הרי אינו רשות דורייתא, אז לכן גם במקרה הגרוע אין עבירה מדורייתא, מה שאין כן אם נפרצה לרשות הרבים, זה כבר סיפור של איסור דורייתא, הוצאה מהמבוי לרשות הרבים. הגענו למשנה חדשה, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו טלטול מתחת לעלייה או גשר שבנוי על גבי רשות הרבים. וגם ניתן להסתכל בספר פירוש חי עמוד מספר 10, ציור מספר 58, ועוד מעט גם בעניין הגשרים מספר ציור 59. אומר המשנה, הבונה עלייה על גבי שני בתים, כפי שרואים בציור מספר 58 בעמוד 10 בפרק, דיינו בפרק ראשון, וכן גשרים המפולשים מטלטלים תחתיהן בשבת, דברי רבי יהודה, וחכמים אוסרים. ועוד אמר רבי יהודה, מערבין למבוי המפולש. יש לעיין בספר פירוש חי עמוד 7 ציור מספר 42, וחכמים אוסרים. אומר רש"י, מערבין למבוי המפולש, הועיל ועיקה שתי מחיצות. זה רבי יהודה לשיטתו. אמר רבא, לא תימה היינו טעמה דרבי יהודה משום דקסבר שתי מחיצות דורייתא. דורייתא הכוונה הלכה למשה מסיני. זה לא הבסיס להבנת הכולה של רבי יהודה שראינו כאן במשנה, אלא משום דקסבר פי תקרא יורד וסותם. אז זה לא עניין ששתי מחיצות. למשל, חצר אין, הוא פתוח לאוויר עולם, אין שם פי תקרה. השתי מחיצות זה לא מספיק, אלא צריך את האפשרות לזה, פי תקרה יורד וסותם. ואז זה שיש שתי מחיצות שלמות, אני יכול להשלים עם פי תקרה יורד וסותם, זה בעצם מוקף לגמרי. ולכן מותר לטלטל תחת הגשר, תחת אותו עלייה. עטיבי אביי, עכשיו אביי מעלה קושיה ממקור תנאי, ושוב פעם הדגש הוא על שיטת רב יהודה. יתר על כן אמר רב יהודה, יש להן בציור בעמוד 10 ציור מספר 60, מי שיש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים. אין כאן תקרה כדי לומר פי תקרה יורד וסותם. יש פשוט שני בתים משני צידי רשות הרבים. עושה לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, כפי שאפשר לראות בציור, ונושא ונותן באמצע בין שני הבתים. זה כאילו מקום מוקף לגמרי, ולכן מותר לטלטל באזור שהוא בין שני הבתים. אמרו לו החכמים חולקים, אין מערבין רשות הרבים בכך. אז מה רואים מכאן? רואים שגם במקרה שאין אפשרות לומר פי תקרה, כי פשוט אין תקרה, בכל זאת רבי יהודה מקל. מה אמר הרבה? רבה אמר, אל תגיד הטעם של רבי יהודה הוא משום תקסבר שתי מחיצות דורייתא. מה נגיד כאן? מכאן רואים ששתי מחיצות באמת מועילות מדורייתא. אז אמר לי, רבה הגיב, הקשית עליי, נכון, מההין, מהדוגמה הזאת ששני בתים משני צירי רשות רבים רואים שטעם של רבי יהודה משום שתי מחיצות, משם כן מהה לקע למשמינה, אבל ממשנתנו אי אפשר להסיק כמסקנה ששתי מחיצות זה מספיק. מהמשנה יש גם את הפי תקרה יורד וסותם. נסתכל ביחד ברש"י, מההין מצית למשמע דשתי מחיצות דורייתא. משם, מהמקרה של שני בתים משני צידי רשות רבים והכולה של רב יהודה, משם אפשר ללמוד שתי מחיצות דורייתא, אבל ממתניתין לא שמינן לה. מהמשנה אנחנו לא יכולים להסיק את המסקנה הזאת, את טעמה משום סתימת פי תקראו. הטעם שניתן ללמוד מהמשנה שלנו הוא שמכוח פי תקרא יורד וסותם קיים ההתר טלטול. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב אשי, מתניתין נמי דייקה. נגיד מראש שברש"י יש שני לשונות. אנחנו נדגיש את הלשנה, הלשון אחר שמופיע ברש"י. זה נמצא שש שורות מסוף הפירוש של רש"י על הפרק. שם רש"י כותב לשון אחר, מתניתינא מדייקא כרבה. אנחנו קוראים את רש"י כהקדמה לגמרא. המשנה שלנו נמי מדויקת כמו רבה, דתמה דקמיתה, הטעם של רישה של המשנה, של העלייה או הטלטול תחת עלייה שני בתים תחת הגשר, משום פי תקרא הוא והכי גר סינן, אי אמרי בשלמה דתאמה דרבי יהודה בקמייטה משום דקצבה או פי תקרא יורד וסותם ובתרייטה המשך דבריו משום שתי מחיצות בהמשך המשנה שלנו ראינו מערבין למבוי המפולש וההתר שם משום שתי מחיצות היינו תקטני ועוד זו מתיר רבי דה ואף אגב דלקה פי תקרא משום שתי מחיצות אלא אי עמוד כמיתה נמי משום שתי מחיצות אם תגיד שהרשע של המשנה אותו עלייה שבנויה על גבי שני בתים הדוגמה של הגשר מעל הרשות הרבים ואם תגיד שהטעם של הכמיתה גם כן משום שתי מחיצות מי ועוד המילה ועוד לא במקום היא זה פשוט כפל הדברים ופשיטה דמערבין רשי מוסיף פה ראשון הפירוש הראשון שאנחנו היקפנו בסוגריים בתוך הגמרות שלנו השס עוזר זה שמעתי ואית דגרסי קלישנה בטרה וזה הגרסה שבעצם קיימת אצלנו ומסתברה כבתיו ורשי אומר שמסתברה כמו הגרסה שלנו אנחנו עם ההקדמה הזאת חוזרים לגמרה אמר רבשי מתניתין נמי דייקה גם מלשון המשנה מדויקת מה שרבא אמר ומה רבא אמר אני חוזר עוד פעם אמר שמהרישה אי אפשר להסיק שתי מחיצות דורייתא אבל ממקום אחר כן ניתן להסיק מסקנה הזאת מדקתני מזה שכתוב במשנה שלנו ועוד אמר רבי יהודה מערבין במבוי המפולש וחכמים אוסרים אי עמד בשלמה משום בשלמה כאילו להסביר את הרשע של המשנה משום דקצבה פי תקרא יורד וסותם כמו שרבא עצמו אמר לגבי הרשע היינו דקתני ועוד אז זה נותן מקום למילה הזאת לגבי המשך המשנה אלא אי עמד משום דקצבה שתי מחיצות דורייתא אם אתה מסביר את הרשע על פי הכלל ששתי מחיצות דורייתא וזה יהיה גם ההסבר של המבוי שאין שם פי תקרא הוא מבוי הוא פתוח לאוויר העולם ואם אתה אומר שהרשע הוא על פי שתי, או על הבסיס שתי מחיצות דורייתא מי ועוד כפי שרשי הסביר אין כאן איזו תוספת זה אותו דבר אין מקום למילה ועוד שמע מינה שהסברו של רבא מדויק דהיינו הרשע של המשנה הוא היתר על בסיס פי תקרא יורד וסותם וההמשך הוא על פי הכלל של רבי יהודה ששתי מחיצות דורייתא ובכך זכינו לסיים מסכת, פרק שיעי של מסכת עירובין, פרק כה גדול, ובעזרת השם, בשיעור הבא נמשיך בפרק האחרון, פרק עשירי, פרק המוצא תפילין. עד כאן שיעורנו להיום.